ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
תודה רבה למנודי לאון שהחכים אותנו בנושאים של ההתמודדות במדיה, לא רק בנושא של אינטרנט אלא גם בנושא של מה שהזכיר פה, רשתות חברתיות, וקצת נגע גם בעולם הקולנוע. הוא הזכיר לי בדיבור על הפרסומות סיפור ששמעתי מהיצרן. כולם מכירים את הוואפלים האלה, יש וואפלים ענמים, נכון? הוא דיבר כמה פרסומות משפיעות על האדם. אז סיפר לי היצרן שמחליטו יום אחד במפעל, מפעל מנמים, סיפור לפני 15-20 שנה, שהם יצרו וואפלים משולשים, לא מלבניים ולא מרובעים, משולשים. חתכו את זה משולשים והפיצו את זה. אחרי כמה זמן הם שמו לב שבגלל החיתוך במשולש, אז הפינות, הרבה פינות נפגמות, ואז הולך להם הרבה מאוד לסוג ב' ומפסידים הרבה מאוד כסף. הפסיקו לייצר. הייתה רק בעיה אחת, שבתקופה שהם ייצרו את הוואפלים האלה, המשולשים, הם נכנסו לזה מצב פרסום אגרסיבי, כדי שילכו לקנות, כי רק להם היה וואפלים משולשים. בקיצור, בגלל הנפולת שהייתה להם בתהליך הייצור, הם החליטו להפסיק את זה, וזה התרוקן תוך שבוע מהמדפים בחנויות. בקיצור, התחילו לקבל טלפונים מלקוחות נזמים, אמרו להם, תחזירו את המשולשים למדפים. אז הם אמרו להם, תראו, אנחנו יכולים לייצר, זה לא כלכלי. אמרו להם, אבל חייבים, יש טעם אחר, זה לא, עכשיו הוא אומר, אני אשבע לכם, זה אותו ואפל, אני במקום לחתוך ככה, אני חותר במשולשים. לא עזר שום דבר, לקוחות אמרו, זה טעם אחר. זאת אומרת, הפרסומת, שכנראה הייתה טובה, גרמה לנו שלחשוב, יש פה מוצר אחר, עם טעם אחר, אולי גם פרסמו את זה בצורה כזאת, ככה הוא העיד לי בפני, העיד על עצמו על המפעל שלו. אחרי זה הוא מחת המפעל, ומתעסק בתחום המזון בתחום אחר. זה רק דוגמה טובה. אנחנו, אני לא יודע אם כולם מותקנים, אנחנו עשינו איזה שינוי קטן בלוח המרצים, לא בלוח הזמנים, היה אמור להופיע עכשיו, והוא יופיע יותר מאוחר, מריונה פרסבורגר, שהיה אמור להרצות על תחום מסוים בהתמודדות עם המדיה האינטרנטית, הוא יבוא היום, הוא יתחיל להרצות עכשיו, הוא יתחיל להרצות בשעה 12, או 12 וכמה דקות, ועכשיו המרצה שהיה אמור להרצות אחריו, הוא ירצה לפניו, הרב חניה שהגיע לנו לא בוקר, אלא כבר הגיע איתנו אתמול בערב, כדי להתפלל יחד איתנו בישיבה בתפילת שחרית, אז הוא יתפלל עם משפחה, וקיבלנו אותו בברכה כבר אתמול בלילה אחרי המסיבה, והרב חניה פה ידבר על התחומים שהוא מתעסק איתם. אני רק בקצה, הוא כבר יסביר יותר, הוא כבר למעלה מ-15 שנה עסוק בנושא הזה, אולי חלק מהאנשים מכירים, יש לו אתר שאמור להחליף את האתרים שהוא ראה לעצמו חובה, שאנשים לא יזדקו לפורטלים שקשורים לדברים שאנחנו לא רוצים להיות עסוקים בהם, אז הוא פתח פורטל בשם שורש, אבל יש לו גם אתר נוסף שקוראו לו שומר מסך, שבו הוא מסביר, הסביר בעבר ומסביר היום, וגם עסוק בכתיבות התוכנות של הדברים הללו, כדי לשפר את הצורה הנכונה להשתמש במדיום הזה. אז אנחנו נבקש מהרב חניה שבא לנו מצפת להרצות, אני כמובן, הוא ייתן בזמן מקום לשאלות, אלה כאלה שרוצה תוך כדי הדברים לשאול שאלה, זה בסדר, זה לגיטימי, בברכה הרב חניה. כן, כל מי שיוצא כרגע יהיה אחרי ההרצאה הזאת הפסקה קצרה לפני ההרצאה של מר פרסבורגר. אגב, הסיבה שלא מגיע לנו עכשיו, כי הוא נקרא באופן דחוף לכנסת לטפל בחוק, שאולי נדבר על זה בהמשך כרגע, ולכן הוא ביקש להתחלף עד כמה, אפשר לאמוד מתוך זה, עד כמה הדברים האלה חשובים, עד כדי שאדם בתחום הזה נקרא דחוף לוועדה בכנסת, לצורך חוק שאנחנו מקווים שיחוקק, וההשתנות שלו תהיה על פרי. אז בברכה הרב חניה.
טוב, שלום, חנוכה שמח. פתאום נזכרתי שהפעם האחרונה שעמדתי פה באודיטוריום, זה היה לפני, לדעתי, 20 שנה, שהקמנו בתנועת מרגלים, והבאנו קבוצה של חבר'ה מתיכונים דתיים, הפעם הראשונה לראות ישיבת הסדר, וישיבת הכותל נתנה לנו את האודיטוריום, זה היה לפני 20 שנה. פתאום נזכרתי, כך נכנס, נגיד את המקום, לפני כן לא... בדרך כלל שאני מכיר את השיחה בפני בני נוער, אז אני...
עכשיו במיקרו בקיס, א', לא, אז גם השידור.
כן, אני חושב שזה יהיה בסדר, אבל...
השידור זה לא יהיה.
שידור חי, גם שידור חי.
טוב, נראה, זה קצת קשה. יש שניים, הבנתי. טוב, בסדר, בסדר. אני לא אשגר, בסדר גמור. אז בדרך כלל כשאני מתחיל ככה את השיחה בפני בני נוער, אז אני שואל אותם, למי מהם יצא לראות פרסומת באינטרנט שבה יש נניח שלושה כדורים קופצים, ושואלים אותך כמה כדורים קופצים יש בתמונה, או לחילופין יש ארבעה משולשים, שואלים אותך כמה משולשים יש בתמונה, או לחילופין יש תמונה של בנימין נתניהו ושואלים אותך מי זה בתמונה, בנימין נתניהו, גולדה מאיר או ברק אובמה. אני שואל, למישהו יצא לראות משהו דומה? למישהו פה יצא לראות משהו דומה? למישהו לא יצא? נגיד ככה, זאת אומרת, יש מישהו שלא רע. ואז אני שואל, מה בעצם המטרה של מי, מה בדרך כלל פרס בפרסומות כאלה? מחשב נייד, אייפון 7, משהו בסגנון הזה. ומה המטרה של מי שמוכן לתת לך פרס כל כך יקר על משימה כל כך קלה? יש לך שאלה מאוד קלה, ואתה מקבל עליה פרס כל כך יקר. שלום, שלום. ואז בדרך כלל אני מקבל מבני הנוער שלוש תשובות. התשובה הראשונה לא נכונה בכלל, השנייה יש בה איזשהו גרעין של אמת, והשלישית היא התשובה הנכונה. התשובה הראשונה שבדרך כלל הם אומרים, זה שיש פה איזושהי הטעיה. כלומר, זה לא בדיוק שלושה משולשים, לא שלושה כדורים, מסל כפתור, זה לא נכון. בנימין נתניהו, זה שלושה משולשים, זה ארבעה כדורים. התשובה השנייה שאני בדרך כלל מקבל, שיש בה איזשהו גרעין של אמת, זה שרוצים לגנוב ממך כסף על ידי זה שתשאיר את מספר הטלפון שלך. הדבר הזה יש בו גרעין של אמת, יכול לומר לכם, זה קרה לי באתר שלי, פעם השתרבבה אליי פרסומת בסגנון הזה, אולי אחר כך אני אסביר איך יכולה להשתרבב פרסומת, אבל התקשרה לאמא ואמרה, אתה גנבת לבן שלי 800 שקלים דרך מספר הטלפון שלו, התברר שהוא השאיר את הטלפון וגנבו לו את הכסף. אבל האמת היא שגם התשובה הזאת היא לא התשובה הנכונה. התשובה הנכונה היא שהמטרה של האנשים שעושים את הפרסומות הקלות הללו היא לגרום לכם, לנו, להקליק על הפרסום. הסטטיסטיקה באינטרנט אומרת, עכשיו שלוש דקות של מתמטיקה, בסדר, זה חשוב. הסטטיסטיקה באינטרנט אומרת שעל כל 10,000 מבקרים שנכנסו אליך לאתר, אחד יקליק על הפרסום. הקלקה על פרסום שווה לך בתור בעל אתר בין חצי דולר לדולר וחצי, משהו כזה, דולר בממוצע. כלומר, אם יש לך אתר שיש לו 10,000 מבקרים יומי, אז אתה תקבל ביום מהאתר דולר יומי. אם יש לך אתר של 100,000, כמה תקבל? זה עדיין קל, נכון? 10 דולר. אם יש לך אתר של מיליון? 100 דולר. אם יש לך אתר של מיליארד כניסות ביום? 100,000. יפה, פעם ראשונה שאומרים ככה, בדרך כלל מתבלבלים פה כבר, אומרים, לא 100,000 דולר. אם יש לך אתר שיש לו מיליארד מבקרים יומי, אתה תכניס מפרסום מהאתר 100,000 דולר ביום, כל יום. יש בארץ למעלה מ10 אתרים. עכשיו אתם רוצים לשאול מאיפה הכסף, כי זה, אז השאלה היא, התשובה היא שזה מגיע ממפרסמים, בסדר? בסוף. יש 1,000 שיטות, 1,000 ראשי תיבות באנגלית, CPC, CPA, CPE, מה שאתם רוצים, בסופו של דבר, 1 ל-10,000 מקליק על הפרסום, 1 ל-10,000 שווה לך דולר. אם יש בארץ למעלה מ10 אתרים, שיש להם יותר מ7 מיליארד מבקרים יומיים. איך זה יכול להיות? יש בארץ רק 8 מיליון תושבים. התשובה היא שהכל נספר. כלומר, כל פעולה שאדם, זה לא מה שנקרא אצלנו unique users, שזה גם פרמטר בפני עצמו, אלא זה כל דבר שעשית. אם עשית 100 פעולות ביום מול האינטרנט, אז אתה תספר 100 פעמים. כלומר, אם יש לך אתר שיש לו 7 מיליארד כניסות יומיות, אז אתה יכול להרוויח ממנו ביום כ700,000 דולר. כל יום, מדי יום ביומו. אז זה מתחלק עם חברות מדיה ועם חברות פרסום ועם כל מיני אנשים בדרך ועם כל מיני זה, זה יורד, 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 זה נקרא שרשרת המזון, אבל בסופו של דבר אתה מרוויח מהאתר שלך 700,000 דולר יומי, כל יום. עכשיו נניח שיש איזה מישהו חכם, גאון, שחושב על רעיון שבמקום לגרום ל1 ל-10,000 להקליק על הפרסום, אנחנו, על 2 ל-10,000 אף אחד לא מדבר, בסדר? זה לא ריאלי לחלוטין, אבל במקום 1 ל-10,000, הוא מצליח לחשוב על רעיון שזה יהיה 1.1 ל-10,000.
זה גם לא ריאלי, אבל נגיד, בסדר? כמה כסף הוא הרוויח יותר באותו יום? 70,000 דולר הוא מרוויח מהרעיון הזה. כלומר, יושב מישהו עכשיו וחושב על איזה צבע, על איזושהי הברקה, על משהו שיגרום עכשיו לזה שיהפוך להיות 1.1, אתם יודעים מה, יש חברה בשם אורידיאן, חברה יושבת בהרצליה, חברה ישראלית, יש לה למעלה מ-5 ביליון חשיפות יומיות. כל יום, רובם הגדול בדרום אמריקה, לא בארץ, אבל יש להם 5 ביליון חשיפות, הם מרוויחים כ-5 מיליון דולר ביום, הם המציאו את הכדורים הקופצים דרך אגב. אם עכשיו מישהו באורידיאן יושב וחושב על רעיון, על איזשהו שינוי צבע, שיגרום לזה שבמקום זה יהיה 1:10,000, זה יהיה 1.0001:10,000, אז הוא מרוויח באותו יום עוד 500,000 דולר מהברקה הזו, או 50,000 דולר. ויושבים אנשים חכמים שלמדו את זה באוניברסיטה, בחליפות, בחדרים ממוזגים, וכל היום חושבים איך אני עכשיו גורם לזה שבמקום שזה יהיה 1:10,000, זה יהיה 1.00, אני לא יודע מה, ל-10,000. כי כל שינוי כזה הוא, אתם יודעים, אפילו אם הוא יהיה רק 10,000 דולר ביום, כל יום. וחושבים, חושבים על דברים שאנשים מבחוץ לא יכולים לדעת, אתם יודעים מה? בגדול, אפילו זה לא נכון. למה? כי הסטטיסטיקה באינטרנט היא ברזלית לחלוטין. לחלוטין. למה היא ברזלית? כי הרי אם אני רוצה לעשות סקר מה אנשים יצביעו בבחירות, ואני עכשיו אבוא אשאל פה, נניח שיש פה 100 אנשים, ואני אשאל פה מה אנשים יצביעו לבחירות, וכיוון שיש פה 100 אנשים, אז יהיה לסקר שלי אחוז טעות מאוד גדול, נכון? כלומר, יהיה לי, לא יודע מה, 25 אחוז, יש כללים, כמה אחוזים של טעות יהיה לי אם אני אשאל 100 אנשים. אם עושים סקר של 512 אנשים, וחייב להיות איזשהו מספר בבסיס של 2, כן, איזושהי חזקה של 2, אז 512 אנשים, אחוז הטעות מגיע למשהו כמו 5. אם נעשה סקר של 1,024 אנשים, כמות, זה בדרך כלל הסקרים לפני הבחירות, זה 1,024 אנשים, ואלה כבר סקרים שכמעט ואין בהם טעות, חוץ מבישראל כמובן שהסקר הוא מרוב, אבל באופן אובייקטיבי, כן? אם איך 2048 יום לפני הבחירות, אין טעויות. זה סקר כמעט ברזלי. באינטרנט אנחנו מדברים על מיליארדים, על גבי מיליארדים, על גבי מיליארדים של נתונים שמנותחים מדי יום. יש לכם איזה מושג, ניחוש, כמה פעולות עושה בחור דתי, נער דתי, מול האינטרנט ביום, מדיד, ברמת המספר הבודד. כמה פעולות עושה נער דתי ביום אחד מול האינטרנט? יש למישהו ניחוש? כמה? כל פעולה נספרת, יותר מ-1,200. יותר מ-2,500? יותר מ-5,000. 20,000, מדוד. מי שרוצה אני יכול להראות נתונים. לי יש תוכנה בשם שומר מסך שוקבת אחרי פעילות של אנשים באינטרנט. כל אחד מהם מייצר לי כ-20,000 שורות לוג יומי. כן. איך? כל דבר. במקרה הזה כל דבר. הקלקה, גלגול, בירה, בחירה, עברה, 20,000 פעולות יומי. זאת אומרת, שמספיק שיש לך, אתה עכשיו ספק אינטרנט, שיש לו 1,000 משתמשים בלבד. רק 1,000. זה מה שצריכת להגיע. כמה שורות יש לך ביום לנתח? 20 מיליון. 1,000 כפול 20,000. 20 מיליון פעולות אם יש לך רק 1,000. יש חברות שיש להם מיליון משתמשים? כן. כל דבר נמדד. במקרה הזה כל דבר, לא משנה. יש
נגיעה,
גלגול, בחירה, מעבר למייל, הוצאת מייל, הכלכלה, כל דבר נספר. כל דבר. ועדיין 20,000 פעולות יומי זה מספר מטורף לגמרי. תחלקו את זה מספר השניות ביום, אתם תראו זה מספר מטורף. כלומר, אם אתה ספק אינטרנט שיש לו 1,000 משתמשים, יש לך 20 מיליון שורות לוג ביום לנתח. אם יש לך מיליון משתמשים, אני כבר לא יודע איך אומרים את המספר הזה, 20,000 כפול מיליון, אז הסטטיסטיקה באינטרנט היא ברזל מוחלט, מוחלט. כשאנחנו אומרים שאחד ל-10,000 מקליק על פרסום, זה אחד ל-10,000 מקליק על הפרסום. חוק ובל יעבור, אין לזה שום שינוי. לפעמים זה מדהים אותי אפילו לראות עד כמה זה מדויק לחלוטין, זה לא בדיוק 10,000, כי אני חושב ש-10,000 זה לא מספר שהוא בחזקת 2, זה חייב להיות משהו בחזקת 2, אבל 1 ל-10,000 מקליק על הפרסום, ולכן האנשים החכמים האלה שלמדו את זה באוניברסיטה ושיש להם חליפות וחדרים ממוזגים, אז הם לא צריכים לחשוב איך אני עכשיו גורם להקליק על הפרסומת שלי. הוא צריך לחשוב איך אני גורם לכל משתמש לראות עוד דף אחד במקום לקרוא כתבה אחת שיקרא שתיים, ואז הפכתי את ה-10,000 ל-20,000 והפכתי את הדולר ל-2 דולר. ואם יש לי 7 מיליארד, אז הפכתי את ה-7 מיליארד תיאורטית ל-14 מיליארד, והפכתי את ה-700,000 דולר ל-1,400,000 דולר ביום, כי אני חשבתי עכשיו על איזושהי כתבה פרובוקטיבית, על איזו כותרת מטורפת שגורמת לזה שהאנשים יראו עוד משפט, הם פשוט יקליקו על עוד קישור. וזה מגיע למקומות שאנשים בחוץ לא יכולים לדמיין לאיפה זה מגיע. לא יכולים לדמיין. חושבים על כל מילימטר, על כל פיקסל, על הצבע שלו, על הגודל שלו. אנחנו קוראים לזה נדלן מסך. בגדול, יש במסך אינטרנט מצד לצד בין 980 ל-1024 פיקסלים. וכל פיקסל מחושב, כל פיקסל, מה הצבע שלו, מה הגודל שלו. אומרת לך גוגל, גוגל זה חברת הפרסום הגדולה בעולם, 70% מתעבורת הפרסום באינטרנט עוברת דרך גוגל. זה לא נתפס במספרים, זה משהו שאי אפשר לדמיין אותו. זה פי כמה וכמה מאשר הייתי אומר לכם שהחשברוש מלך על 127 מדינה. הרבה יותר, זה לא נתפס. 70% מתעבורת הפרסום דרך חברה אחת, דרך שני מנכלים שיושבים בארצות הברית, ואומרת לך גוגל, תשמע, אם אתה האתר שלך הוא לדוברי עברית, כלומר מה שקורה אצלנו RTL, right to left, אז כשאנשים ייכנסו אליך לאתר, אז הם יסתכלו קודם כל בפינה הימנית העליונה, ואחר כך ככה, 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 וזה בדיוק, אם אני נותן למישהו מכם להיכנס אליי לאתר, זה בדיוק מה שאתם עושים. אתם מסתכלים ככה, ואחר כך ככה, ואחר כך ככה, ולכן אם תשים את הקישור פה, אז ייצרת עוד הקלקה. ושוב חושבים על הכל, על גדלים, על צבעים. פתאום אתה מקבל מכתב מהמומחים הגדולים ואומר לך, תשמע, גילינו שאתם יודעים, הצבעים באינטרנט הולכים לפי בסיס אקסדצימלי, כלומר בסיס 16. אז אומרים לך, תשמע, אם תשתמש בסט צבעים A1, 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 ותחליף את זה במקום זה לסט צבעים C3, 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 עד D4, 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 יהיו לך כך וכך הקלקות, ואם אתה תשתמש בזה, אז לך אגב, וככה בדיוק קורה. כולם מחליפים את הצבע, וביום אחד ההקלקות שלך עולות מהכניסות, הצפיות, עולות מ-16,000 ל-18,200, בדיוק באחוזים, בדיוק. ומגיע למקומות שאנחנו לא יכולים לדמיין אפילו, סתם. מחשבה שלכם, בסדר, שאלה שאני אוהב לשאול, כי אף אחד לא יכול לענות עליה. מה המצב שבו אנשים הכי הרבה, עכשיו זה חייב להיות מצב מדיד, מצב שהטלפון שלכם יכול להטריע עליו, בסדר? מה המצב שבו אנשים הכי הרבה יקליקו על פרסומות באינטרנט? יש למישהו ניחוש? מצב, איזשהו מצב שאפשר למדוד אותו, שאנשים הכי הרבה יקליקו על פרסום באינטרנט.
אם זה עוזר להם לדלג על משהו ש...
זה אתה לא יכול למדוד כל כך, מדברים יותר על משהו מצב פיזי. הלילה, אוקיי, הלילה זה שיטה, אבל זה נכון, זה מדיד לחלוטין, אבל זה לא נכון מבחינה עובדתית. זה דבר לא מדיד. גם לא מדיד. אתה יכול לבדוק אם המדם שלהם או לא? אז גוגל בדקו, מצאו, אמרנו קודם שגוגל היא חברת הפרסום הגדולה בעולם. גוגל בדקו, מצאו שהמצב שבו אנשים הכי הרבה מקליקים על פרסומות, זה כשהם עוסקים בדייג, שהם דגים דגים. ולכן, אם יש לך טלפון אנדרואיד שהוא של גוגל, ואתה תיסע לשפת הים ותעמוד 4 דקות בלי לזוז, הטלפון שלך יצעק לגוגל, היי, הוא דג דגים, ואוטומטית אתה תופצץ לפרסומות. תבדקו, קח סירה, סע 200 מטר לתוך הכנרת, תעצור את הסירה, אתה תראה מיליוני פרסומות פתאום קופצים לך לטלפון, כי מישהו בדק לפי המיקום. אז אנשים אומרים לי, אני מחבא את המיקום, נכון? ככה אנשים אומרים, אני מחבא תמיד את המיקום. אז זה תמיד מצחיק אותי, למה? כי למה זה מצחיק? הרי הטלפון שלך חייב כל הזמן לדווח, זה לא קשור לך למיקום, איפה אתה נמצא? הרי אין שום היגיון בעולם שאם עכשיו מישהו רוצה להתקשר אליי, אז לצורך העניין חברת פרטנר שהטלפון שלי הוא שלה תשלח את אות השיחה לכל האנטנות הסלולריות בעולם. הרי זה בלתי אפשרי, זה לא כלכלי, זה לחלוטין בלתי אפשרי. ולכן אני עכשיו גר בצפת, אני עכשיו בירושלים, הם לא ישלחו את השיחה שלי לצפת. כל 15 שניות הטלפון שלכם, גם אם הוא הכי ישן שאפשר, גם אם הצלחתם לשמור על איזה נוקיה מלפני 30 שנה, כל 15 שניות הוא שולח אות לאנטנה הכי קרובה ואומר, היי, אני פה. כדי שאם עכשיו תגיע שיחה, אז השיחה תופנה לאנטנה הזאת. הרי אין שום היגיון בעולם שישלחו את השיחה שלך עכשיו לאיזה אנטנה בסין, ואולי אתה בסין. ולכן גם אם אתה מחווה את המיקום, זה בכלל לא משנה. אין שום קשר, ההבדל היחיד הוא מטרים. עם מיקום 4 מטר סטייה, בלי מיקום 15 מטר סטייה. זה כל ההבדל. אבל כל 15 שניות המכשיר שלך מדווח, ולכן אם אתה עומד במקום 4 דקות, זה 16 פעם 15 שניות, וזה מספיק לגוגל כדי לקבוע שאתה דג דגים ולהפציץ אותך בפרסומות. וזה משהו שבאמת שאתה בחוץ אתה מתקשה להבין. זה חכם ומהיר, זה עם המון 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 נתונים בכמויות שאי אפשר בכלל לדמיין אותם. והבעיה בזה שהשימוש בפרובוקציות או בדברים לא צנועים זה הדבר שהכי מגדיל את כמות הצפיות שאתה מקבל בצורה לא ליניארית בכלל. אין שום קשר. סתם לצורך היה נצלי באתר, יש אגף בשם שאל את הרב, ונניח שיש שם שאלה הכי פרובוקטיבית בעולם, בסדר? אבל שהיא לא קשורה לחוסר צניעות. אני יודע מה, איזה שאלה, יש לה הרבה כניסות. למה רבנים מביאים עדים כשרים לחופות של קלות חילוניות? תביא עד לא כשר, כדי שאם נגיד זה שאלה פרובוקטיבית, אבל היא לא קשורה לחוסר צניעות, ולכן שאלה כזאת תצבור בין 30 ל-60 צפיות בחודש. אם יש בכותרת, בשם של הדף HTML, איכשהו מילה לא צנועה, מילה גסה, שאלה כזאת תצבור בין 4,000 ל-8,000 צפיות חודשיות. זאת אומרת, זאת הרמה. אין שום פרופורציה, שום פרופורציה בעולם, בין אם אתה עושה שימוש בחוסר צניעות, למספר הכניסות שאתה תשיג או מספר הצפיות שתקליט. כן. זה לא העניין, אבל בגדול אומרים שכן. גם אם הטלפון מחובר אליהם, כן אין סוללה. אני זוכר שבזמן ההפגנות על אוסלו, אז ההוראות היו להוציא את הסוללות מהטלפונים. היום זה בלתי אפשרי, אבל בזמנו ככה היו אומרים, כי אחרת יכולים לדעת גם אם זה. אני לא יודע את זה בוודאות, אני מניח שזה נכון. בכל מקרה, יושבים האנשים החכמים האלה, בחדרים המוזגים, וחושבים כל הזמן, איך אני מייצר כותרת כזאת פרובוקטיבית שמושכת את האנשים שהם יהיו חייבים לראות עוד דף. הוא כבר נכנס לאתר, אני רוצה עכשיו לצא מנו דף. ולכן יש לזה משמעות לפעמים מדהימות. אחד הדברים, וואלה, שהם פעם היו האתר הכי מלוכלך במדינת ישראל, ולצערי וויינט תקפו אותם, משאיר עליהם מה שנקרא השן, אבל הם וואלה חשבו ובדקו ומצאו שסקרנות גורמת לאנשים להקליק על הכתבה הבאה הרבה יותר מאשר אם אתה שם את התמונה המלאה. ולכן בדף הראשי של וואלה בחיים לא תהיה תמונה של אישה ערומה לגמרי. יהיה תמיד משהו מכסה, משהו ייפול, איזה פרח, איזה ציפור תעבור. לא בגלל שהם חסים על הנפש של מישהו, אלא בגלל שהם יודעים שאתה ברגע שעובר את ציפור אתה סקרן, ואם אתה סקרן אתה תקליק, ואם אתה תקליק הפכנו את ה-8,000 ל-16,000, הפכנו את הזה, את ה-11,000 ל-2,000 ל-10,000. וזה לפעמים מדהים לראות לאיפה זה מגיע. לפעמים זה מדהים. אני היה לי פעם מסע ומתן ארוך מאוד עם מה שקראו פעם אתר ננה, מאז השתנה השם, אבל הם רצו להכניס יהדות לאתר. אני קיבלתי מכתב, יכול להראות לכם, רשמי חתום על ידי מועצת מנהלים של 18 איש עם חליפות, אני מניח, שהם כולם כותבים לי שם שלמועצת המנהלים של האתר ננה ישבה והחליטה ששימוש בפורנוגרפיה יעלה יותר את הצפיות מאשר שימוש ביהדות, ולכן הם החליטו להוסיף אתר שהוא זה מכתב רשמי אצלי בבית, כי זה מייצר לך כזאת כמות של צפיות וזה כל כך חזק ההבדל שאתה פשוט משתמש בזה. אני פעם אחת ניסיתי לפני, אני, בגלל שזה משודר, אני לא אומר שמות של חברות, אבל בגדול כל הנתונים שאני יכול, שאני אומר לכם, א', ניתנים לבדיקה באתר שלי, בשומר מסך, וב', מי שרוצה אני אשמח לתת, אבל פעם אחת הייתי בקשר עם חברה סלולרית, זה היה קצת לפני המהפכה הסלולרית, ואז היה המושג שאתם בטח אפילו לא מכירים היום, שנקרא פורטל סלולרי, מי ששמע. הרעיון של פורטל סלולרי זה אומר, שאם אתה נניח בפרטנר, אז הדף הראשון שאליו אתה נכנס באינטרנט זה הדף של פרטנר. אם אתה בפלאפון, הדף שלך זה פלאפון וכו'. ואני הצעתי לאחת החברות, אחת הגדולות, פרטנר, פלאפון, סלקום, הצעתי להם לעשות כל שבוע 3 דקות על פרשת שבוע בדף שלהם. אמרתי להם, אנחנו נביא כל שבוע איזה סלברטי, והוא ידבר כל שבוע 3 דקות על הדף, על הפרשת שבוע, ונשים את זה באתר. הפגישו אותי עם בחור בשם אלכס, כן? אם אתה דתי, אתה תמיד נפגש עם רוסים. למה? כי החברות מחלקות את העולם ל4. יש כללי, חרדי, ערבי ורוסי, כן? אז אם הכללי לא יתנו לך להיפגש, אם הערבי בטח לא יתנו לך להיפגש, החרדים לא מספיק חשובים שיהיה להם נציג משלהם, אז תמיד אתה נפגש עם הרוסי, תמיד. אני דור אלכס או טיטיאנה או משהו כזה, ונפגשתי עם בחור בשם אלכס. אתה מדמיין לעצמך, נגיד באמת, מי הבן אדם שאחראי על ההפצה של התכנים הנוראים האלה באינטרנט? מי הבן אדם שהתפרנס מזה? אתה נפגש עם איזה בחור, באמת, אני אמרתי לו פעם, אחרי שהיינו קצת חברים, זה היה בחנוכה, אני זוכר. נפגשנו אז, היה לו מין חליפה כזאת מזרח אירופאית, משקפיים מרובעות כאלה, באמת. בן אדם כי הכי מרובע שיכול להיות, אמרתי לו, אז אלכס, אתה יודע, עם משקפיים כאלה, אתה בישיבת הסדר היית נחשב, מה זה מיושן? כאילו, אני לא מיושן מסתכל עליך, באמת, זה לא... ואז הוא אמר לי משפט מדהים. הוא אמר, אני דיברתי איתו, הוא אמר לי, תשמע, פרשת שבוע, לא רוצה להרוויח. לא רוצה להרוויח, תגיד לי כמה, עולה לי בערך 20,000 שקל להפיק סרטון כזה. אז גם זה היה מאוד עניין של פורמטים. היו אז המון פורמטים, מעלה מ-1,000 פורמטים. היום כבר זה הצטמצם בגלל האייפון והאנדרואיד, אז יש מעט מאוד פורמטים. אבל בזמנו היה המון פורמטים. עולה לי להפיק 20,000 שקל כזה. תראה לי שאני לא מפסיד. לא מפסיד, אני מוכן לעשות כל שבוע פרשת שבוע. לא יכולתי להראות לו, והרעיון נפל. ואז הוא אמר לי משפט, הוא אמר לי, כשאני שם תמונה של בחורה עם ביקיני מהישרדות בעמוד הראשי של הפורטל שלי, באותו יום אני מייצר עליה 8 מיליון שקלים. באותו יום היא שווה לי 8 מיליון שקלים, ואם היא פחות שנועה אז עוד יותר. ואז לא אמנתי לו, אני לא מאמין כמעט לשום דבר, פחות או יותר, והחברה שלו היא חברה ציבורית. נכנסתי לאתר של הבורסה ובדקתי כמה הרוויחה אותה חברה מתכנים לא צנועים באינטרנט באותה שנה. רק מתכנים לא צנועים, הם הרוויחו 2.7 מיליארד שקלים בשנה אחת, מתכנים לא צנועים, שהם 2,700 מיליון, שהם 8 מיליון שקלים ליום, בול. עוד 2.7 מסולולר. וזה דבר מדהים, אני אוהב להגיד את זה ראשי ישיבות, אני אומר, תדמיינו לעצמכם שיש לכם עכשיו תורם, לא שנותן לכם כל יום תרומה של 8 מיליון שקל. אז זה אף אחד לא חולם, נכון? גם לא 800,000, ואפילו לא 80,000. אבל יש לכם תורם שכל יום כותב לישיבה צ'ק של 8,000 שקל. כל יום, על הבוקר, 8,000 שקל צ'ק לישיבה. על פית ממה שפרטנר הרוויחו מאותה בחורה. על פית אחת. עכשיו הוא היה בא לבקר בישיבה. מה היו עושים? היו מטטים את המסדרונות עם מברשות שיניים? כל יום 8,000 שקל, כל יום. פה זה פי אלף. פי אלף. איזה מוטיבציה יש למישהו שמרוויח 8 מיליון שקלים ביום, ביום אחד, ממשהו. זאת מוטיבציה משוגעת. זה עוצמות אדירות, אתה יכול להושיב, והם עשו את זה, החברה הזאת, וזה בכל חברה. 24 אנשים שכל התפקיד שלהם זה רק לבדוק את הפורמטים שהם תואמים את כל הטלפונים. 8 מיליון שקל ביום? תשים 50 איש, מה זה מפריע לי? ויושבים האנשים האלה וכל הזמן חושבים, כל הזמן, וכל פעם שאתה נכנס לטלפון שלך, וכל פעם שאתה נכנס לאינטרנט שלך, זה מה שעומד מולך. זה בדיוק מה שעומד שם, זה מה שעומד בצד השני. כל העוצמה הזאת והכוחות, והצבעים המדויקים והמיקומים המדויקים, ואנחנו רואים שזה עובד, חד משמעית. זה עובד בצורה כזאת שאנחנו לא מצליחים להשתחרר. אנשים הולכים, מנהלים, הולכים בתשע לבדוק את מתי יש רכבת מירושלים לראש העין, וחוזרים ב-12. כי זה בנוי ככה. ואם יש מישהו שחז וחלילה נכנס לסרטון יוטיוב בשירותים, והפסיק באמצע, אחרי 2 דקות, אז שידע שהסרטון ישר צועק למנהלים של יוטיוב, היי, היה פה מישהו שהצליח להשתחרר אחרי 2 דקות. חייבים לשנות משהו בתוכנה, במיקום, בצבעים. אז פעם סיפרתי את זה למורות, ואחת המורות קמה, מה פתאום, אני קם פה, הפסקתי לראות באמצע ולא שינו שום דבר. אמרתי, כן, תכפילי את זה ב5 מיליארד. זה לא הולך. המספרים הם כל כך גדולים, הרי זה לא הולך על אחד. אבל זה ככה. וברגע שמודדים, אתם יודעים שבאמת, לפעמים זה באמת מדהים לראות לאיזה רמות זה מגיע. מוטיבציה עצומה ותכנים את זה, זה פשוט לא יאומן. בדיוק עכשיו אמור לבוא יונה, בטח הוא ידבר יותר על העניין של החוק, אבל אנחנו עוסקים המון בעניין של החוק. ואין לחוק הזה שום סיכוי לעבור, חד משמעית. ההתנגדות אליו היא כל כך חזקה, העוצמות שם. צריך לחשוב, מה המוטיבציה של אנשים שאתה מתמודד איתם?
זה סיפרה שלו בעצמו יושב
בבד. זה יודע, זה ממש חזק. החוק בגדול, אני אשאיר את זה ליונה, אבל בגדול הרעיון הוא שברירת המחדל של האינטרנט תהיה אינטרנט מסונן. ברמה חילונית הכוונה, כמובן, לא ברמה... אבל, זאת אומרת, אדם מתחבר, קודם כל, אם הוא ירצה שיפתחו לו, אז הוא יצטרך להתקשר ולבקש שיפתחו לו את הצדדים הלא צנועים של האינטרנט. יש בזה גם פעיות אמיתיות מאוד, כמו לדוגמה שספקיות האינטרנט טוענות, שהן סך הכל דבר, לצורך העניין, אם מישהו שלח למישהו מכתב איום דרך הדואר, אז מה, תבוא לדואר בטענה? אני עברתי את המכתב, אני יודע מה יש שם, אני לא יודע בכלל מה זה. ויש זה בעיות אמיתיות, ויש בזה בעיקר הרבה טעות לא אמית, טענות לא אמיתיות. אני זוכר לפני כמה שנים, כשעוד כחלון היה שר התקשורת, אנחנו נפגשנו איתו, אני ועוד מישהו, ודיברנו איתו, אני הבאתי לו סקר, ש-85, סקר שעשינו את זה מן הצמח, זה עלה לנו המון כסף, ש-85% מהבתים בישראל רוצים סינון כברירת מחדל. אז הוא אמר שהוא חושב זה הרבה יותר מ-85, הוא אמר לדעתי זה 98%, מי המשוגעים אלה שרוצים וזה, ואז הוא אמר, תשמע, יש בעיה אמיתית, קשה להעביר את זה, גם יש קביעה במשרד התקשורת, בזמנו היה חוק כזה, הוא עבר קריאה טרומית, רק קריאה ראשונה, זה היה שחוק של אמנון כהן משס, ואז השמאלנים התעוררו, באמת התעוררו, צריך לראות, מי שרוצה שיכנס לאתר של איגוד האינטרנט הישראלי בשביל לראות איך עובדים, אבל הוא באמת, הם התחילו לתקוף את החוק וזה, והפכו את אמנון כהן לחוכא ואטלולא, ממש, לאיזשהו בדיחה. אני מבין שגם היום קרה כזה דבר בוועדה, שאיתן כבל לא הגיע בסוף לוועדה, הוא היה אמור להיות אחד מהתומכים, והוא לא הגיע, הצליחו גם אותו להוריד, אבל ממש נשארה קביעה במשרד התקשורת. ואז הוא אמר לנו, כחלון, הוא אמר, תשמעו, יש עם זה בעיה, משרד התקשורת, זה לא יעבור, ולכן אני מציע שאנחנו ניקח את החוקים של הכבלים, בכבלים זה ככה, בכבלים אם אתה רוצה להתחבר, התחברת על הכבלים, אין את הדברים הלא צנועים, הנוראים ביותר כמובן, ואתה צריך להתקשר ולבקש אם אתה רוצה. ואז הוא אמר, אנחנו ניקח את הכללים שחתמו עליהם בכבלים, שחתם עליהם רובי ריבלין כשהוא היה שר התקשורת, ואנחנו נחיל אותם על האינטרנט, ואז חתימה שלי, תקנות, אין ועדות, אין חוק, אין כלום, זה יעבור בצורה הזאת. ואז אני סיפרתי לו פחות או יותר את מה שסיפרתי לכם, ואמרתי לו, נניח שיש עכשיו איזה ניגרי, בסדר, שהמשכורת החודשית שלו זה $18 בחודש, זה מה שהוא מרוויח, והוא מצליח להביא לאתר, לבנות אתר שמביא 1,000,000 גולשים ביום, שזה לא יותר מדי, זה לא דבר נורא. הוא מצליח לבנות אתר כמה הוא ירוויח ביום מהאתר? 10 דולר. כלומר, הוא ירוויח ביום מה שהוא מרוויח בחודש. עכשיו בוא נחשוב מה המוטיבציה שלו, מה הוא יהיה מוכן לעשות בשביל להביא מיליון גולשים. הוא יהיה מוכן לשרוף את אשתו, למכור את... אני לא יודע, מה יהיה מוכן בן אדם לעשות כדי לייצר ביום משכורת של חודש? עכשיו, כמה ניגרים יש? לא יודע מה, 16 מיליון? כמה וייטנאמים יש? מתי? אתה לא יכול. אם זה בכבלים, אז אתה יכול, יש נגיד, לא יודע מה, 500 ערוצים, זה 5,000 ערוצים, 50,000 ערוצים. אתה יכול לשלוח עדיין מכתב הזרה מעורך דין ל-50,000 מנכלים, ל-50,000 יושבי ראש מועצות מנהלים. אתה יכול לעשות משהו. אתה לא יכול לשלוח מכתב הזרה ל-16 מיליארד ניגרים, מיליון ניגרים. יש 13 מיליון סינים שמועסקים בתעשיית המין האינטרנט. 13 מיליון. אי אפשר לשלוח מכתבי איום ל-13 מיליון איש בסין. וכל זה עומד שם, במרחק של הקלקה, וזה מדהים. כי אתה יכול להגיע לדברים האלה בשניות. וזה קורה. אני אמרתי לכם קודם שיש לי תוכנה בשם שומר מסך. הרעיון של שומר מסך בגדול מבוסס על דיני ייחוד. הרעיון הוא שכל מה שאתה עושה באינטרנט, עוד מישהו יכול לראות. אתה בוחר בן אדם, אשתך, הרב שלך, ראש הכולל שלך, מישהו, וכל מה שאתה עושה באינטרנט, עוד מישהו יכול לראות. בגדול, התוכנה עוקבת אחרי גלישה של אנשים, זו הדרך היחידה. התוכנה קיימת, חנוכה זה תמיד היום הולדת שלה, אז היא קיימת עכשיו 7 שנים. יש לי כ-600 משתמשים, לצערי לא הצלחתי להגדיל את זה בשום פנים ואופן יותר מזה, בערך 600 משתמשים, ואנחנו בגדול מנטרים אתרים לפי רמזורים. נותנים לכל אתר רמזור, ירוק לאתר בסדר, צהוב לאתר שאנחנו לא יכולים להגדיר, לדוגמה סרטון יוטיוב, אדום שזה ברור, ואדום מהבהב שזה עוד יותר ברור. ככה אנחנו מחלקים. ועכשיו יש אלגוריתם חכם שכתבתי לפני הרבה שנים, והוא יודע לאתר, אבל כל הזמן יש לו שאלות, כן? והוא מוציא לי מדי בוקר, ככה מתחיל היום שלי, מבד הבוקר הזה, אבל באופן עקרוני היום שלי מתחיל בדברים שהתוכנה לא יודע להגדיר. כלומר, היא מוציאה משורות אדומות כאלה שהתוכנה לא יודע להגדיר אותם, איפה לשים אותם. והתוכנה קיימת, אמרתי קודם, 7 שנים. 600 משתמשים, לא 30,000. כל יום, מדי יום, שזה לא מטאפורה, זה לא הגזמה, זה לא לצורך הדיון, זה לא... כל יום התוכנה מוצאת בין 10 ל-15 זוועות שיום קודם לא יכולתי לדמיין שהם שם. כל יום, 8 שנים, זה לא מטאפורה, זה לא שעכשיו אני אומר את זה לצורך המליצה. כל יום, וזה רק הדברים שהיא לא יודעת להגדיר, כלומר אם זה דבר שהוא ברור מאליו, התוכנה אוטומטית מסמנת את זה אדום מאביב. כל יום היא שולפת בין 10 ל-15 דברים שיום קודם לא יכולת לדמיין שהם שם. לא יכולת לדמיין, פעם אמרתי את זה לפני כמה חבדניקים, קם איזה חבדניק, אמרתי, מה, אנחנו חוזרים בתשובה, שטויות, מה זה לא יכולים לדמיין? מה שלא תגיד, אנחנו יכולים לדמיין. אז נורא התעצבנתי ואמרתי לו את 3 דוגמאות מאותו בוקר. והוא אמר לי, תשמע, לא הייתי מעלה על דעתי, זה יכול להיות. באמת. באמת, דברים שאתה לא יכול לעלות על דעת, אנשים נורמליים לא יכולים, וכל זה במרחק של הקלקה. ואנחנו רואים שזה עובד. זה גם משהו שאני אומר, אני אומר הרבה פעמים לראשי ישיבות או לרמי, אני אומר, תשמעו, נניח שיש לכם בשיעור או בישיבה הבחור שהוא צדיק, הוא צדיק באמת, זה בלי מרכאות ובלי כלום. הוא צדיק. והוא עכשיו עולה לשמירה בבונקר של קציות. בסדר, מי שלא היה שם לא יודע מה זה. כן, 4 שעות לנסוע, ואז אתה יושב שם על הבונקר, 8 שעות, בתנאי שאין הקפצה לעזה, ואז תשאר שם כמה ימים. עכשיו הוא יושב שם 2 שעות ראשונות, הוא צדיק, נכון? הוא לא נוגע בשום דבר. ואחרי 2 שעות, אז הוא מתחיל קצת לשחק עם הטלפון, ואחר כך הוא רואה קצת סרטונים, ואחר כך סרטונים מצחיקים, ואחר כך סרטונים גסים מצחיקים, ואחר כך גסים בלי מצחיקים, ואני רואה את זה בתוכנה שלי, את הגרפים. אתה ממש רואה את הדרך הזאת. אז זה יכול להיות, זה לא בקציות, זה יכול להיות בנסיעה, זה כל כך זמין, זה כל כך כל הזמן עליך, וזה עובד כל כך טוב, ובנוי כל כך חכם, שאתה לא מצליח להשתחרר. אתה פשוט לא מצליח. כמעט, זה איזשהו אובדן של הבחירה החופשית, כמעט ברמה הזאת. ואנחנו רואים שזה עובד להם. עד כמה פעמים אתה מגיע לתפילה ואתה רואה אנשים שתפעמים ככה, יש להם את הסידור פה, כמה פעמים אנחנו רואים את זה? אנחנו לא מצליחים להניח. יש אנשים מאוד רציניים שאני בקשר איתם, אתה שולח להם הודעה ב-12:30 בלילה, אתה אחרי 2 דקות מקבל תשובה. זה יכול להיות אנשים הכי רציניים בינם, ואם לא, ואם אתה לא תענה, נניח אני מניח את הטלפון בדידמה ב-10, אם אתה לא תניע, אם אתה לא, סוף העולם הגיע, שלחתי לך כבר 2 הודעות ולא ענית, זה סוף העולם. זה עובד כל הזמן, כמה אנשים קמים לשירותים באמצע הלילה, וקודם כל בודקים כמה הודעות יגיעו להם לטלפון. או מדליקים את הטלפון במוצאי שבת, ואם אין לך איזה 18 הודעות וואטסאפ שלא קראת, אז אתה בודק אם יש תקשורת, אם הכל בסדר, אם הטלפון לא נדפק. זה עובד, זה עובד חזק, ובסופו של דבר, הבעיה האמיתית, שזה משנה אותנו מבפנים, כי הדברים הכי נוראים שהיו לך אתמול, הם היום הופכים להיות אולי. והדברים שאתמול יכולת רק לדמיין אותם, שהם לא, אפילו לא דמיין אותם. והיום הם הופכים להיות, מה, יש גם כאלה. אני פעם הייתי צריך לתת ייעוץ לחברה בשם סייף מובייל. סייף מובייל המציאו כלי מאוד מאוד מעניין, שזה סינון לאייפון. אייפון הכוונה, המכשיר שמייצר את חברת אפל, שנקרא אייפון, זה הישג טכנולוגי מרשים ביותר, ממש. אני לא יודע איך הם עשו את זה עד היום. כי אפל לא מאפשרים. הם המציאו סינון, הם המציאו את זה לצורך השוק הביטחוני. ואז הם אמרו, תשמע, אולי אנחנו נשתמש בזה. גם לשוק הדתי פנו אליי וביקשו ממני, שהם אמרו, תשמע, אנחנו מבינים שיכולים להיות אתרים מאוד לא צנועים, אבל מה יכול להיות הבעיה באתר לגיטימי? כלומר, לא יודע מה, מה יכול להיות בעיה, איך אני יכול לדעת מה לסנן בתוך וויינט, איך אני יכול לדעת מה לסנן בתוך וואלה, בתוך, מה אני יכול? אז אני הייתי צריך במשך שבועיים לנסות לספק להם דוגמאות, כמובן הכוונה דוגמאות שאפשר להכניס אותם לאלגוריתמים, כי אחרת זה לא שווה. אבל הייתי צריך שבועיים, ואני אומר לכם שאי אפשר לדמיין, אם אתה מחפש שבועיים ב10 האתרים הכי מבוקרים, לגיטימיים, סופר משפחתיים במדינת ישראל, שבועיים, אין לכם מושג איזה דברים אתה יכול למצוא שם. אין לכם מושג. פשוט אי אפשר לדמיין. אני חושב שבזמנו אז היה בוואלה קמפיין אדיר נגד הברית מילה. כל יום, כל יום, כל יום היה שם משהו נגד הברית. כל יום, יום אחד כמה תינוקות מתים ולא מספרים לכם. יום אחד על קשר השתיקה שבין חדרי המיון לבין הרבנים, כי חדר מיון שמגיע אליו מקרה של תקלה בברית מילה חייב לדווח לוועדה מיוחד משרד הבריאות. יש בגדול 2 דיווחים כאלה בשנה, מתוך 50,000 בריתות, זה נחשב בגדול הפעולה הכירורגית עם הכי מעט תאונות בשנה. אז הם עשו יום אחד כתבה על קשר השתיקה שבין הרבנים לבין חדרי המיון, ויום אחד ויום אחד ויום אחד, סתם דמיין איזה אימא חילונית, צעירה, שעכשיו נכנסת לפורומים של הורות ולידה, ונתקלת שם כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, במשהו נגד הברית מילה. חודשים, כל יום. בסופו של דבר, היא מחליטה לא לעשות ברית מילה, או שהיא עושה ברית מילה אצל רופא. ויש פחות ופחות אנשים שעושים ברית מילה. פחות ופחות. וזה משהו שהוא מקיף אותנו ומציף אותנו, ואנחנו אפילו לא רואים אותו. חלק גדול מהמקרים, אני זוכר, בזמנו הייתי הרב של האולפנית בצפת, ואז היה אירוע שהעיתונים קראו לו חתונת המילניום. זאת הייתה חתונה בין מלכת היופי של ישראל, שאז קראו לה לינורה ורג'ל, והיא התחתנה עם שחקן כדורסל ליטאי, לא אוקראיני, אני קפטנית אומר אוקראיני, לא אוקראיני, ליטאי, בשם שרוניס שרס. ואז אני זוכר את העיתונים, כל העיתונים נמסו מהתרגשות, וזה היה כל יום על איזה כמה אידיעות מרגשות על מי זכה לקבל הזמן על החתונה, וכמה שמלות היא תלבש, ואיזה אוכל יהיה שם, ומי פה ומי שם. אני זוכר שהיום אחד העמוד הראשי, יש לצייה עד היום את העמוד, העמוד הראשי של ידיעות אחרונות, שבו רואים אותה חזרה מאיזה טיסה, היא עומדת למעלה על המדרגות של המטוס, ושרס הצליח, כמובן, כן, הצליח לעבור את כל ההבטחה בשדה התעופה, והוא מחכה לה למטה על המדרגות. כל העמוד מלמטה עד למעלה, ככה. ואז אני תלשתי את העמוד הזה, והייתי בא לכיתות של הבנות, ואומרות, הן יודעות, כשאנחנו מדברים על... הבנות נמסו מזה הרי. השיא הרומנטיקה הצליח לעבור את כל השומרים הרשעים בשדה התעופה, ולעמוד שם על המרגיל כדי לקבל את פניה שאישה, התרגשות, אנשים, הבנות התעלפו. ואז אתה, הייתי מביא את זה ושם את זה את התמונה, ואומר, אתם יודעים שאנחנו מדברות על התבוללות, מדברים, אז זה התבוללות. שאנחנו אומרים שמי שקורט את הקשר של עם ישראל זה זה. וזה פתאום, פתאום אתה רואה, וככה אנחנו נתקלים בזה. ואני יכול לומר לכם בידיעה, בהוכחות מדעיות, בסדר? שאם וויינט המכונה יהדות מחליטים עכשיו לקחת נושא שיהיה הכי פרובוקטיבי, הכי משוגע בעולם, הכי לא יעלה על הדעת, והם מחליטים שכל יום הם מפציצים בעניין הזה, אחרי 3 חודשים זה מגיע אליי בתור שאלת הרב. זה יכול להיות הנושא הכי משוגע בעולם. זה יכול להיות דברים הכי זה, משנים לנו את המוח. ואתה לא יכול לעמוד בפני זה, כי זה חכם, זה כתוב טוב, זה בדיוק במקום הנכון. זה עוצמות אדירות. אני הייתי פעם בבית וויינט בראשון, בית וויינט החדש. זה הלם, באמת. באמת זה הלם. זה 6 קומות. אתה, קומה שלמה, כל הקומה התחתונה היא רק disaster recovery. אתה עכשיו מגיע למקום, אתה לא, אין לך שום... אתה לא יכול למצוא שום דבר, אז אתה הולך עם הטלפון ואיזה מזכירה רואה אותך באיזשהו משהו, אני לא יודע מה, ומכוונת אותך. יש 24 חטיבות עסקיות נפרדות בוויינט. 24 חטיבות, איזה עוצמות אדירות. ומישהו שאל קודם אם יש איזו רשימה של אנשים רשעים, אז לא, אין. יש פשוט אנשים שמרוויחים מזה המון כסף. יש להם גם אג'נדה, בסוף. אבל יש דוגמאות לדברים כאלה, דברים ששינו את הציבור על ידי הרמה של מדיה. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אני זוכר, אני אתן לכם דוגמה, זה סוג של דברים שהם באמת, זה, אני זוכר שבזמנו NRG המכוני יהדות. הם החליטו ללכת על נושא שאצלנו הרבנים שעונים באינטרנט, יש לו שם קוד שהוא נקרא טבילה לפני החתונה. כלומר, הרעיון הוא שאם יש לך חברה, אסור לך לגעת בה, אבל אם היא תעשה בדיקה ותספור 7 ימים ותלך למקווה, אז יהיה מותר לגעת בה, וזה לחלוטין הלכתי, זה נקרא פילגש, וגם לדוד המלך היו פילגשים, והם לקחו את זה פרויקט. כל יום הייתה איזושהי כתבה בעיני הזה, כל יום, כל יום, כל יום. זה גם דוגמה טובה, כי אחר כך, אחרי כמה שנים, אז רואי שרון, שהיה עורך NRG יהדות, הודה שזה היה מוגזם לחלוטין ושזה היה לא במקום, אבל כל יום הם עשו כתבה, ואחרי 3 חודשים זה התחיל להגיע אלינו כשאלת הרב. אני לומד באולפן הזאת וזאת, יש לי חבר ואני רוצה לגעת בו, ושמעתי שאם אני סופר את זה אז אני יכול ללכת למין. ואז זה הגיע למצב שראשי אולפנות נאלצו לבקש מהבלניות ביישובים לא לתת לבנות הצעירות להיכנס למקווה. ועכשיו אתם יודעים איפה זה נמצא? אתם לא יודעים? אז יש בגץ, כן, והבגץ קובע שאם בלנית שואלת אישה האם היא רווקה או נשואה, היא מקבלת במקום קנס של 4,000 שקל. כי אסור לשאול, וזה גם חכם מאוד, כי זה מוטל דווקא על הבלנית, אם נותנים את זה למועצה דתית, אולי מישהו משלם את זה. אבל בלנית שהיא מרוויחה 2,000 שקל, לא תיתן קנס 4,000, היא לא שואלת. ואתה רואה משהו כזה, איך זה משנה את האנשים? איך לוקחים איזה נושא ופשוט משנים אותם? ושוב, זה בנוי טוב, זה חכם, זה לפעמים באמת, באמת מהמם, באמת. לפעמים זה קשה מאוד להתמודד עם זה, כי אתה רואה את העוצמות שם. ויש שינויים בעולם. אחד, לא במקומות מכובדים כמו הישיבה שלכם, אלא בדרך כלל מול רמים או מורים, אז אני בדרך כלל מתחיל את ההרצאה, אני מביא מספר של מספר החשיפות שיש לאתר אינטרנט פורנוגרפיה אמריקאי, אתר שמסדר רק של סרטונים כאלה, זה מספר, כמה חשיפות יש להם בשנה? זה מספר שאותו אני קיבלתי בתור מתכנת. יש לי חברה שמתכנתים, אני מעסיק מתכנתים שבונים כל מיני אפליקציות וכל מיני תכנים כאלה, וקיבלתי אותו מעיתון של מתכנתים אמריקאי, והם יראו את המספר, ואז אני אומר להם, אני מנסה שמישהו יקרא את המספר הזה. איך קוראים את המספר הזה? ואי אפשר להגיד, זה טריליון, זה ביליון, זה זיליון, זה, מה זה הדבר הזה? אין סוף מספרים, אין סוף. מפה עד לפה, אני לא יודע כמה יש שם, 19 ספרות, 21 ספרות, לא יודע, משהו כזה. זה מספר החשיפות השנתי שיש. והאתר הזה, היה שם נתוני, עכשיו זה מדהים גם, איך מנתחים את נתוני הכניסה לאתר כזה. כמו שמנתחים, לא יודע, מניות מיונס. אז הם מראים שם קורלציה הפוכה, קורלציה הפוכה, כלומר יש הפוך, בין מספר הכניסות לאתר שלהם לבין מספר הכניסות לאתרי משחקים. כלומר, כשיש אצלהם הרבה כניסות, בשעות ביום, כשיש אצלהם הרבה כניסות, באתרי משחקים יש פחות. וכששם יש יותר, אז אצלהם יש פחות. והם, המסקנה שלהם הייתה העסקית, שאנשים מחפשים פן, או כאן, או כאן, מחפשים כיף. אני לא חושב שזה המסקנה, המסקנה היא שזה ילדים. כי הם או במשחקים, או שם. וזה המשמעות של הקורלציה ההפוכה. והאתר הזה, למה אני דווקא מציין אותו? כי הם באולימפיאדה האחרונה היו הגוף הפורנוגרפיה הראשון שנתן חסות רשמית לאולימפיאדה. והופיעו שם כחלק מכל הלוגויים של האולימפיאדה. כי התהליך הזה משנה אותנו, באמת. הוא הופך את הדברים הכי נוראים של אתמול לדברים הכי לגיטימיים של היום אצל כל אחד ואחד מאיתנו. ואני אוכל לומר לכם שאני מקבל לפעמים שאלות מאברכים שבועיים אחרי שהם התחתנו בשאל את הרב, והוא כותב לי, אני כבר נשוי שבועיים ואני לא מצליח לעשות עם אשתי איזה אקרובטיקה, אני יודע מה. ולפעמים אני עושה את עצמי טמבל, אני אומר, אני לא יודע, מאיפה בא לך הרעיון, צריך לעשות איזה דבר בכלל. והוא עוד לא יודע את השם שלה, ובראש יש לו השוואה בין כל מה שהוא צבר, כל השנים, וכל הזבל הזה שנכנס אליך מכל המקומות, ובעיקר מאחורה, מהמקומות שאתה לא שולט עליהם, לבין החיים שלו עם אשתו, וזה נראה לו הכי לגיטימי בעולם. והוא משתגע, אומר, משהו לא בסדר אצלי. זה משנה אותנו מבפנים, אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים. וצריך לעשות, אי אפשר, זה חכם, זה חזק, זה עוצמתי, זה כל הזמן אצלך. אני זוכר עוד תקופה שהיינו אומרים תשימו את המחשב, היינו נותנים מצות להורים, תשימו את המחשב באמצע הבית. אין, שיהיה לכם, כי ככה אנשים עוברים, ואנשים זה. אני זוכר פעם אחת שחזרתי בטרמפ עם מישהו מקריית שמונה לצפת. שמתי את האוטו שלי בתיקון בקריית שמונה, וחזרתי איתו טרמפ. רצה לי טרמפ מישהו ממושב דלטון, מישהו יודע איפה זה, איזשהו מושב קטן לי הצפת. והוא סיפר לי חדשות מרעישות, שהוא הולך לפתוח צימרים. אז אמרתי לו, תשמע, לא יודע, כל האזור צימרים. יש מיליון צימרים. מי יבוא אליך? כאילו כולם, כל אחד, סגרו את המשקים, פתחו צימרים, אז כאילו מי יבוא אליך? אז הוא אמר לי, לא, לי יש רעיון, סיפור אמיתי. אף אחד לא חשב עליו, אף אחד לא זה, אף אחד לא זה, משהו, באמת, כולם יבואו רק אליי, אני אומר לך. אז אמרתי לו, מה הרעיון? אז הוא אמר לי, לי יש פלזמה בשירותים. אתה יושב על האסלה, מול העיניים שלך פלזמה. אני אומר לך, אנשים, ואז זה באמת היה מצחיק, אבל היום זה ככה, לכולנו יש פלזמות בשירותים, קטנות, נכון? אבל פלזמות. ואמר לי הרב יונה גודמן, הוא אמר, יש בעיה עצומה, אנשים הולכים בתשע בבוקר בתחילת הסדר לשירותים, חוזרים ב-12:30, נגמרה הסוללה, אז הוא בא. אבל זה ממש ככה, זה כל הזמן שם.
אין לנו איזה טיפ אחד,
אנחנו תכף עוברים... אנחנו תכף עוברים לטיפים. לא, יש שעון, אני לא...
אין סוכנה
מספור. האמת היא שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה הטיפ הראשון. למה זה הטיפ הראשון? כי אני חושב שאנחנו באמת צריכים מודעות. אנחנו באמת צריכים, אני חושב... אשריהם ישראל שנקראו בנים מהמקום, חיבה נתרה, נודעת להם. וצריך לדעת, צריך לדעת מול מה אנחנו מתמודדים, צריך לדעת מה אנחנו זה, כי בסך הכל, אני מאלה שסבורים שטכנולוגית או מעשית טכנית זה לא ייפטר. זה לא ייפטר בקלות. זה צריך לדעת, קנה טכנולוגית, ואני בעיקר בן אדם טכנולוגי, מבחינת הראש. הטכנולוגית, האתגר הוא עצום, הוא לא נתפס. וברגע שאתה גומר, אני בניתי את שומר מסך משך כמעט 4 שנים, השקעתי בזה, אין תועפות של כסף, אנשים נתנו לי תרומות וזה, המכשירים הסינים לא תומכים בשומר מסך. לא תומכים, לא שיומי ולא כל האחרים, וזה לא רק בעיה שלי, זה גם של נטפארק, גם בעיה של רימון, לכולם יש בעיה עם המכשירים הסינים. אתה משתגע, אתה משקעתי בזה כך הרבה שנים, והיום פעם זאת נגיד היה פחות משמעותי, היום לכולם יש מכשירים סינים, בעלם יכול לקנות מכשיר ב-350 שקל או ב-3,800, אז הוא יעדיף לקנות ב-350, וטכנולוגית זה בלתי פתיר. עכשיו יש לי רעיון גם איך פותרים, טכנולוגית, את העניין של הסינים, רק שכבר אין לי כסף, וגם אין לי כל כך כאילו כוח ללכת לתורמים עוד פעם, אז זה באמת לא פשוט. והפתרונות, וזה ככה יהיה, תקופה, כמו כל דבר. הדילוג הטכנולוגי הוא תמיד מקדים את הדילוג הרוחני של האדם. ובפעם האחרונה שהיה קפיצה טכנולוגית כזאת, אז הנאצים מסו את השואה, כי הם קפצו טכנולוגית ברמה כזאת, והם לא קפצו מבחינה רוחנית ונפשית ואתית, ואז הם עשו את הדברים. אז אנחנו קודם כל צריכים לדעת, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו פה אתגר מאוד מאוד גדול שיושב בכיס של כולנו, ובסופו של דבר אנחנו צריכים להיות כל הזמן במודעות, כל הזמן. וכל הזמן אפילו ברמה של להיאבק עם זה, לרצות להיאבק עם זה, לא לתת לזה לנצח אותנו כל הזמן. להחליט, אתה צריך להחליט שפעם ביום יש חצי שעה שאתה לא מקוון, אתה לא עונה, לא משנה מה יהיה. ואני יכול לומר לכם, אני לא לוקח, יש לי 16 טלפונים חכמים, בסדר? אלה שאני משתמש בהם, יש עוד כמה שסתם בצד, אבל בגדול 16 טלפונים חכמים, ואני לא לוקח אף אחד מהם לתפילה אף פעם, ואנשים משתגעים. אחד מהדרכים שבהם אני מממן את הפעילות שלי זה שאני מדפיס מודעות לקהילת חב"ד שגרה לידי. ואז נגיד מתקשרת על איזה אישה, אתה יכול להביא לי בקשה את הזמנות של הבר מצווה שהתפסנו אתמול? אז אני אומר לה, אני מגיע לתפילה, תבואי תקחי את זה מהתפילה. אז היא אומרת, ואיך אני אמצא אותך? אז היא אומרת, אני אתקשר אליך. אז אני אומר, אני לא לוקח את הטלפון לתפילה. מה? יכול להיות איזה דבר שמישהו לא לוקח את הטלפון לתפילה? צריך להחליט את זה. קודם כל, לדעת. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא רוצים להיות שם. אנחנו צריכים לדעת שחלק גדול מהכתבות והידיעות שאנחנו קוראים, שמשגעים אותנו, שאנחנו בטוחים שאנחנו חייבים לקרוא אותם, הם שקר מוחלט וגמור. אפשר לקנות כל כתבה בעולם שאתם רוצים, כל כתבה ב-20,000 שקל. רוצים אחר, תביאו לי 20,000 שקל. אני קונה לכם מה שתרצו. כל כתבה בעולם, יש לי חבר שמתפרנס מזה. ופעם אחת הוא פרסם איזה כתבה, כדורי שינה. אז אמרתי לו, יובל, אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע, מי לצימרים? נגיד, עשית, קנית כתבה על צימר, והתברר שהצימר הוא לא כל כך טוב כמו שכתבת. זה לא נעים, אבל זה לא נורא. אבל על תרופות, על תרום, אמר לי, מה שאתה רוצה, תביא 20,000 שקל, קונה לך מה שאתה רוצה, באיזה מדיה שאתה רוצה. אנחנו צריכים לדפן, אתם יודעים שבכלי תקשורת הגדולים יש כלל ברזל. מי שכותב את הכתבה, הוא אף פעם לא זה שכותב את הכותרת. אף פעם. למה? כי אם מי שכתב את הכתבה יכתוב את הכותרת, הוא עלול לכתוב אמת בכותרת. הוא היה שם. אז לכן צריך להיות מישהו שהמטרה שלו, זה באמת, אני יודע, כאלה, כלי תקשורת הגדולים. אני כותב בעולם קטן 14 שנה, מעולם לא כתבתי כותרת למאמרים שלי. אף פעם. הם כותבים את הכותרות. המטרה של הכותרת, עכשיו, אתה רואה כותרת כזאת, אתה משתגע, אתה חייב לקרוא אותה. ולפעמים גם אנשים מאוד מנוסים, אני יכול לספר לכם על עצמי, הפעם איזה כתבה, כותרת, חלי יחימוביץ', החרדים אינם בני אדם. אמרתי, איזה בז זה, איך היא מדברת? למה היא אומרת כזה דבר? מה קרה לה? השתגע לגמרי. ואז התברר, בכתבה בפנים, שהיה איזה דיון על לפתוח איזה קופת חולים בביתר עילית, ואז היא שאלה, אם החרדים הם לא בני אדם? והם רק הורידו את הסימן שאלה, זה הכל. באמת. אבל זה קורה לנו כל יום, כל הזמן. את צריך קודם כל לדעת, שתדע, עובדים עליך, קונים אותך, וזה נמצא אצלך בכיס בצורה כזאת חכמה בריאה, ושני, אתה לא יכול להתנתק מזה, אלא אם כן תחליט שאתה רוצה. וזה הדבר הראשון. הדבר השני, ושאני חושב לפחות, שכמעט בלתי אפשרי לרוב בני האנוש להסתדר עם זה היום בלי איזושהי עזרה טכנית. סינונים, חסימות, פיקוחים, אני לא יודע מה, משהו מבחוץ, כי באמת העוצמה של זה היא כל כך חזקה, אתה לא יכול להתמודד עם זה לבד, כמעט ולא. ואני אומר את זה גם, פעם אחרי שכשהרב יושב שפירה רצה להקים את אינטרנט רימון, אז הוא ביקש ממני והרב שמואל לבוא מצפת, באנו אני והרב שמואל, ואז הוא שאל אותי שם מול המשקיעים, האם אני חושב ש 85% מבחורי ישיבות ההסדר מגיעים אחרי שהם צפו באין סוף שעות של פורנוגרפיה. ואז אמרתי לו שאני חושב שכן. והיום אני חושב שזה הרבה יותר קרוב ל-99%, 99.5. תעמיד 1,000 בחורי ישיבה בשורה, 999 ידעו בדיוק על מה אני מדבר. ואחד לא יבין איזה משהו לא מדבר. אבל צריך לדעת את זה. צריך לדעת שאנחנו באמת עומדים מול כוח כזה ושזה, וצריך להילחם עם זה. מול הנושא של החוסר צניעות בעניין הזה, לא רק בעניין של השטיפת מוח של המדיה, שדיברנו עליה כל כך הרבה, אלא במובן של החוסר צניעות צריך לדעת שאי אפשר לתת לזה להיות חלק מהעולם שלנו. ואני חושב שהדרך, חוץ מאשר העזרים הטכניים, הכמעט יחידה להתמודד עם זה, זה שיתוף של עוד מישהו. כל עוד אתה מתמודד עם זה לבד, לא תצליח להתמודד.
איפה מספר זה 999 הזה? זה לא רק כדי להרשים אותנו?
לא. א', אני מתעסק עם העניין הזה הרבה מאוד שנים, ואני הייתי באינסוף שיחות, ישיבות ודיבורים, וב', יש לי באתר סקרים, יש לי זה, יש אנשים שסקרים, יש פה עכשיו פרופסור או דוקטור, יניב אפרתי שעשה על זה בדיקות ממש בישיבות תיכוניות, יש זה, אני בחיים, היו כמה פעמים שנגיד הייתי מגיע למקומות, נניח תלמודי תורה מאוד נחשבים, והראש ישיבה היה אומר לי, תשמע, פה אל תדבר על פורנוגרפיה, זה לא שייך לאף אחד. ואז הייתי, הוא אומר, דבר על בזבוז זמן, דבר על דברים כאלה, ואז נגיד, יש לי כל מיני שאלות שהייתי שואל את הבחורים, שכל מיני דברים שאני יודע שהם שייכים לעולם הזה, ושאם הם לא היו שם, הם לא היו יכולים לענות לי על השאלות. לא קרה לי פעם אחת שמישהו כאן אמר, לא יודע מה אתה מדבר. אפילו ברמה של ציורים של נגנים, היום לא אמרתי את זה כי זה לא שייך, אבל היה בזמנו אתר בשם מגה וידאו. אז אני, כשאני מתאר את העניין הזה של ההקלקות ששוות כסף, במגה וידאו הנגן היה עובד ככה, עכשיו הוא יצא מחוץ לחוק, אבל הנגן היה עובד ככה שהוא קודם כל אדום, והבן אדם רואה אותו ככה אדום בולט, ואז הוא בא להקליק עליו כדי שזה יעבוד, זה לא עובד. אז זה 1, 2, 3, 4, 5 הקלקות, ואז הוא נהיה ירוק, ואז הוא מתחיל לעבוד. ואז הייתי מדבר על זה כאילו בהקשר של ייצור הקלקות, כי הנה הם ייצבו עכשיו 5 הקלקות במקום לייצר הקלקה אחת על הפרסום. אבל מצד האמת, ככה אני יודע שאנשים יודעים שאני מדבר על, 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 אתר של, על אתר כזה. ולא היה פעם אחת שישב מולי בחור ואמר, מה אתה מדבר? אני לא יודע, לא שמעתי בחיים על הדבר הזה שמקליקים 5 פעמים וזה לא עובד.
אני לא אומר,
לא, ברוך, אז אנחנו לא באים לתת עכשיו זה, אבל יש כל מיני כלים, יש כל מיני כלים שבהם אפשר זה, וזה ממש ככה. ולצערי זה גם בזמן האחרון, אני נתקל בזה שוב ושוב בהקשרים של נשים. נגיד בעולם החרדי זה קטסטרופה מוחלטת, כי הוא אברך, והוא יושב בכל כל היום, והיא עובדת באיזה משרד עם אינטרנט פתוח, והיא הולכת ומתמכרת, ולאט לאט הפערים ביניהם הולכים וגדולים, והם כל הזמן מתקשרים, הם כל הזמן מתקשרים, יש להם בעיה עצומה. יש פער עצמו באיזה עולם כזה רוחני וזה, והיא עובדת באיזה משרד של עורכי דין, והפערים ביניהם הם לא נתפסים. ממש. אז זה דברים שהם, הם, כי יש הרבה כל מיני צריכים, שאתה יכול לדעת את הסטטיסטיקות האלה. שלום יונה. אז זה, זאת ההצעה השנייה. כלומר, אני חושב, אנחנו בזמנו עשינו תחרות, קראנו לזה תחרות המאמרים בנושא התמודדות עם, עם האינטרנט, וקיבלנו הרבה מאוד מאמרים, ואחד הדברים שאני הגעתי אז כמה מאות, אני חושב, 400 או 500, ואחד המסקנות שאני הגעתי זה כמה חשוב השיתוף. כמה בסופו של דבר, כשמשתפים עוד מישהו, היה המאמר הזוכה, הוא היה מאמר שעשה איזשהו משחק מילים מזה, כלומר הוא בעצם תיאר בחור שהתמכר לפורנוגרפיה באינטרנט, ובעצם יצא מזה על ידי זה שהוא התחתן. ואתה בעצם כל הזמן שאתה קורא את המאמר, אז אתה מבין שמה שגרם לזה זה כאילו שעכשיו הוא, יש לו פחות יצר, כי הוא נשוי. ואז בסוף הוא עושה את הסוויץ' שבעצם עכשיו, אחרי שהוא התחתן, יש לו את מי לשתף. וברגע שיש לך את מי לשתף, אז אתה יכול לנסות להתגבר על הדבר הזה. ולכן אני חושב שזה גם, זאת הצעה מאוד מאוד חשובה. מי שיש לו בעיה ומרגיש שהדבר הזה סוחף אותו ולוקח אותו למקומות מאוד מאוד בעייתים והוא לא מצליח להשתחרר, אז הוא צריך לשתף בזה מישהו. ובדרך כלל בימינו כמעט, אני מניח שהורים אי אפשר לשתף, זה קשה מאוד. יש כמעטים ששמעתי שצריכו לשתף את ההורים שלהם שיש להם איזה בעיה גדולה. אבל נגיד לשתף רם, ורוב הרמים הם לא, כמובן, הם לא איזה טיפשים, זה לא שאתה תבוא ואתה לא צריך עכשיו לתת לו פירוט מדויק של מה קרה ואיפה הבעיה ואיפה הזה. אלא מספיק שאתה רומז לו ואתה אומר איזושהי מילה, הוא יכול להבין. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב לנסות לשתף מישהו בעניין הזה, להרגיש שזה כובש אותך בצורה גדולה, שאתה לא מצליח להשתחרר מזה. וזה משפיע על חייך ואתה צריך עכשיו לבוא ולהתייעץ עם משהו. זאת ההצעה עם מישהו, זאת ההצעה השלישית. בסדר, הראשונה הייתה העניין של המודעות, השנייה הייתה עזרים טכניים, והשלישית זה העניין של שיתוף. הצעה נוספת זה באמת לנסות להגביל את זה קצת. כלומר, להשאיר את זה בשליטה. להרגיש שאתה זה ששולט בזה, ולא זה שולט בך. וזה דבר שהוא משנה לגמרי. הצעה כמה זה יכול לשמע טיפשי, אבל אפילו אם אתה מחליט ש-20 דקות ביום אתה בשום פנים ואופן לא משתמש במכשיר, זה דבר שיש לו השפעה אדירה. יש עכשיו תנועה כזאת, אני מבין שבארצות הברית זה קצת נהיה קול יותר להיות לא זמין מאשר להיות זמין. זאת אומרת, אם אתה עונה מיד אתה פחות זה. ויש לי בת כזאת נגיד שככה, היא לא עונה, בעיקרון היא לא עונה, אחר כך היא תחזור. ואם אתה זה עבודה עצמית, ואם אתה מחליט שיש זמן כזה ביום שבו אתה שולט, אז זה משהו שייתן לך הרבה כוח אחר כך, וזה גם לאנשים הכי חשובים בעולם, באמת. יש הרבה דברים מדהימים, לא יודע, נגיד עכשיו אתה מדבר עם חבר שלך, כן? ונכנס לך שיחה, אוקיי? אז מה רוב האנשים עושים? הם אומרים לזה שהם מדברים איתו, סליחה רגע, נכון? יש לי שיחה ועונים לשיחה, עכשיו אין בזה שום היגיון בעולם, כי הרי גם עם הבן אדם שמולך אתה מדבר, מתקשר אליך מישהו, ואתה מדבר עם מישהו ומתקשר, אז למה תמיד כולנו אומרים סליחה לזה שאנחנו מדברים איתו ועונים לשיחה הנכנסת? זה לא, אלא אם כן אתה, אם אתה ביבי, בסדר, אולי פרצה מלחמה ואתה חייב לדעת, אתה לא יכול לא לענות. אבל חוץ מזה, לא נגיד מי רמת סגן הרמטכ"ל ומטה. למה? אין בזה שום היגיון שאתה עכשיו תענה לשיחה ולא תענה לזה שמדבר מולך. ועדיין זה ככה. וזה קורה בכל מקום. אני יודע מה, אתה הולך לחתום על משכנתה בבנק, הפקידה מקבלת 15 שיחות תוך כדי, והיא תניח אותך בצד. ואם אתה מקבל החלטה כזאת, יש בזה שחרור. זה משהו שבו אתה אומר, עד כאן, אני לא אתן לטלפון להפריע, וזה רק אפילו ברמת הטלפון, בלי קשר לרמת אפילו לפני האינטרנט. אז אתה צריך לשמור את זה באיזה. דבר, נקודה נוספת, שהיא קשורה, מתי אנחנו מסיים? זהו? טוב. אוקיי, שני דברים מהירים מאוד, בסדר? הדבר הנוסף זה שאנחנו צריכים, מבחינה אמונית לפחות, לעשות עבודה גדולה. כי מה שקורה זה צריך לקחת בחשבון שחלק גדול מהנתונים שבאינטרנט הם נתונים לא נכונים. וגם, ונגיד צורך העניין, אתם יודעים שלמחקרי המקרא למיניהם, ספר יהושע הוא לא קיים, כן, לא מסתדר, חפרו, לא מצאו, לא מסתדר, אתה יערוך וכו' וכו'. אז אם עכשיו אתה כותב עבודה על ספר יהושע בגיל 14 ואתה רואה שספר יהושע לא קיים, אז בהתחלה זה מצחיק אותך, ובגיל 16 זה מצחיק אותך עוד פעם, בגיל 18 אתה אומר, תאמר, מה שאני רוצה לומר שאי אפשר לסמוך על נתונים, כי אתה לא יכול לדעת מי כתב אותם. ויש הבדל עצום עם מי שכתב את הערך ירושלים בוויקיפדיה, זה יהודי, זה פלסטיני, זה יהודי שמאלני, או זה אמריקאי, זה שני עולמות, ואתה קורא את הערך, אתה לא יודע, לכן אתה צריך לעשות עבודת תחנה מבחינה אמונית, אתה צריך לעשות עבודת תחנה כזאת, שהיא תיתן לך את היכולת להתמודד כשהדברים האלה יקרו, כי אתה תתקל בהם כל הזמן. זה הדבר החמישי. ועוד דבר אחד זה שצריך בכלל, אם הייתם נערים עכשיו בתיכון, אז הייתם שואלים אותי, אז מה החוכמה, ואיך אתה, אני זוכר שבזמנו במעגלים היינו מביאים את יהודה ברקן לכנסים. ואז החבר'ה, כל מיני, גם אני מוכן להיות יהודה ברקן, 30 שנה לעשות מה שבא לי, לחגוג, להשתגע, ואחר אתה חזור בתשובה, לספר את הסיפור שלי, מה רע? אז הרבה פעמים היו אומרים לי את זה בני נוער, היו קמים ואומרים לי, תשמע, אז איך אתה יודע את כל הדברים האלה? אז אחד הדברים שאני משתמש בהם זה לשמור הרבה 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 שעות לימוד ביום. כי אתה אי אפשר בלי, זאת אומרת, או בצורה גסה שאני אוהב להגיד את זה, נגיד, ואם אתה לא תהיה בבסלי, אתה לא תהיה. כי אתה צריך להיות מאוד חזק. וזה אולי האתגר המרכזי בעניין הזה. אם אתה לא תהיה מאוד מאוד רציני בלימוד שלך, בבירור שלך, בצורה שאתה מברר את הדברים, אתה תהפוך להיות חלק מכל העיסה הזאת ששוטפת את כולם. כן, שאלות, אם יש. כן. באופן עקרוני זה עניין של גיל, במקרה שלי. אם השאלה היא ממש ישירה עליי, אז זה עניין של גיל. אני מכיר בעובדה שיש גילאים היום, 16 ועלה לדוגמה, שזה בלתי אפשרי לא. זה פשוט לא אפשרי. אני יכול לומר לך שהילדים שלי הם תמיד האחרונים שמקבלים טלפון בבית ספר, ובדרך כלל זה טלפון פשוט בהתחלה, ואחר כך הוא משתנה. אבל בגדול, בעידן שבו אנדרואיד עולה 200 שקלים, ונער יכול לעבוד חצי ערב במלצרות, לא צריך אפילו לעבוד ערב שלם, ערב שלם חצי ערב במלצרות, ולקנות לעצמו איזה אנדרואיד שהוא רוצה, אז זה פשוט בלתי עקיף, לכאורה, לא יודע. אומרים שיש כאלה שמצליחים. אם אתה שואל אותי ברמת הבודד, יכול להיות שזה אפשרי. ברמה ציבורית, אני חושב שמזמן עברנו את המקום שבו אתה יכול להגיד, אנחנו לא, זה פשוט בלתי אפשרי, זהו, טכנית, חברים שלהם נותנים להם. יש לי בן שלא נתתי לו טלפון, חבר שלא ריחם, אבל נתן לו טלפון, ואבא שלו קנה לו חדש. כן, באמת. באמת, זה לא משהו אפילו ש... כלומר, אני לא חושב שמבחינה ציבורית הפתרון הזה הוא פתרון. מבחינה אישית, אני חושב שזה יכול להיות, אם מישהו מרגיש שהוא יכול, מצוין. כן. כל המה? כן. תראה, קודם כל בגדול זה עניין של גיל. עניין של גיל ושל תפיסה ושל חולה, ויש לי דודות שמספרות לי שהנכדים שלהם, אלה שמתקנים להם את הטלפון ומתקינים להם ועושות להם כאלה דברים וזה. אז קודם כל עניין של גיל, זה קצת עניין של בחירה. הרבה פעמים קורה לי שאני מדבר עם הורים, קם איזה הורה ואומר, אני לא מבין שום דבר מה שאמרת, פה לא דיברתי על פייסבוק, זה נראה לי מיותר בשיבת הסדר, אבל אני גם לא מבין שום דבר בטייסבוק, הוא אומר לך, אבל הטייסבוק שלכם, כי אני לא, ואז אני אומר לו, אם אתה לא יודע שיש בדבר פייסבוק, אתה רק קורא לו טייסבוק, אז זה חוסר אחריות חינוכית. יש בזה שמירה, טוב, אנחנו נפסיק כדי שאנחנו לא יודעים.